אז אנחנו התחלנו ככה בשבוע, שבועיים האחרונים ללמוד איכה. ימי חמישי. רצינו, הקדמנו כמה הקדמות. הקדמנו הקדמה ראשונה על סוד ההתעוררות. הזכרנו את רש"י הראשון על איכה, שכל מגילת איכה היא בעצם לוחות שניים. רש"י אומר שמגילת איכה היא סדרה של קינות. זה חמישה פרקים מגילת איכה. היא לא נקראת של מלא חיים, חיים, חרוד. והיא נקראת איכה רק בדורות המאוחרים יותר. היא נקראת איכה רק בדורות היותר מאוחרים. אדוני אלוהים מלך העולם שהכל נהיה בדברו. בלשון חז"ל היא נקראת קינות. סתם קינות, ספר קינות, זה מגילת איכה. על מה ולמה היא נקראת קינות? הזכרנו, אני רק מזכיר את שני הדברים שאמרנו בשנייה, אמרנו הרבה 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 מעבר. היא נקראת קינות כי בעצם היא בנויה כספר קינות. מגילת איכה היא במקורה שלוש קינות, ששלושתן מתחילות באיכה, והן אלפא בטות, ו... אלה הפרקים א', ב' וד' של איכה. איכה ישבה בדד, ואיכה יעיב באפו, ואיכה יועם זהב. יש פה הכל. זה יותר מעניין, אני לא יודע, כל עוד להחליט. ואיכה יועם זהב היא שני הקטם הטוב, פרק ד'. אלה שלוש הקינות. ופרק למדבר בירמיהו מספר איך ירמיהו קורא לברוך בן נריה הסופר לחצר המטרה, לבית הכלא שהוא נמצא בו, ואומר לו, אני עצור, לא אוכל לבוא בית השם. הוא עצור מפני שהוא מנבא ולא מאפשרים לו לנבא. צריך לזכור שברמה המדינית מה שלא מאפשרים לו לנבא זה מפני שהמלך יהויקים באותו זמן, אליקים שהופך ליהויקים, רוצה לעשות ברית עם מצרים, כשירמיה אומר לו שהכיוון הוא בבל. זה ברמה החיצונית, אבל ברמה המהותית, נדבר עוד מעט על מה קורה שם בתוך העיר, נחזור לזה. ירמיהו מנסה לעורר את העם כל הזמן, לעורר, 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 אל מול נביאי השקר, שהולכים ומיישרים קו. יהויקים מולך 22 שנה קודם לחורבן. אם למניינם של העולם, החורבן הוא ב-587 לספירה, חורבן בית ראשון, לפני. 587 לפני הספירה, אז יוצאים ל-70 שנות גלות, ואז 400 שנות הבית, ואז אז אנחנו מדברים על 22 שנה לפני כן. אז מולך יהויקים, לעשות סדר לשנייה אחת בלי להיכנס, כי מי שזוכר שם זוכר, ומי שאולי לא רוצה לבלבל, זה חשוב, אבל לזכור את זה, אנחנו נמצאים בממלכת בית דוד, האשורים כבר הרבה לפני כן הגלו את עשרת השבטים, ואנחנו עכשיו עסוקים לא בשומרון, תיתן כל יצאו בניי, אלא באוהליבה. אוהליבה בלשון חכמים ובלשון חז"ל, זאת ירושלים שהאוהל נמצא בה, אוהליבה. שהיא הופכת בפיוטים מאוהליבה לאוהליבה מה, אוהלי שבמה בה. וירושלים, עיר הקודש, עוברת מלכים בטלטלות מחרידות מחזקיהו, מתחיל אז למנשה, בנו, שמושך לכיוון ההפוך. בנו של מנשה הוא אמון בן מנשה, שמולך תקופה קצרה, של 3 שנים ומעט, תקופה מאוד קצרה. חזקיהו ומנשה זה תקופות מאוד משמעותיות. בימי חזקיהו בא סנחריב, ונופל נפילה אדירה בירושלים, ולא מצליח לעשות את מה שעשה לעשרת השבטים לירושלים, והמאבק ממשיך מול ירושלים ויהודה ובית המקדש, בית המקדש, בית המקדש, הכל ירושלים. לא התחלנו, אבל כן. לא ניכנס אחר, אז נצא לדברים אחרים. הם מדברים על זה, לא ניכנס, זה לא התקופה שלנו, נגיע לזה, אני רק עושה רצף מהיר, בסדר? ואז מחזקיהו עוברים למנשה, לתקופה מאוד ארוכה, 50 ו... לתקופה מאוד מאוד ארוכה, בנו של מנשה, אמון בן מנשה, אולי בסוף נדבר על זה אחר כך, אמון בן מנשה מולך תקופה קצרה מאוד, ולאמון בן מנשה יש בן צדיק בשם יאשיהו. בן 8 שנה יאשיה במולכו, ויאשיהו בשם אמו צביה מבאר שבע, ויאשיהו מולך, והוא מלך צדיק, מלך מיוחד מאוד מאוד מאוד, לא מצליח להסיר את כל הבמות של הדור והשני דורות שלפניו, הוא בן של אמון, בן מנשה, שמולך תקופה קצרה ומשאיר אותו ילד קטן, שמולך. כנראה בשנים הראשונות עדיין יש כל מיני עוזרים גדולים שנמצאים לידו, עוצרים, כמו שהם נקראים יורשי עצר כאלה, והוא מקבל את המלוכה באופן מאוד מאוד תקיף כשהוא כבר בן 16. ועושה את בדק הבית ומביא את המלוכה למקומות קדושים ומיוחדים. ירמיה, נביא החורבן, מתחיל את נבואותיו בסוף ימי יאשיהו. בסוף ימי יאשיהו. ליאשיהו יש בן בשם אליקים, ויש לו בן בשם יהויכין, ויש לו בן בשם צדקיהו. אלה שלושת הבנים. אליקים מקבל את המלוכה אחרי יאשיהו, וחוזר לרעות סבו ואבי סבו. אליקים הופך ליהויקים על ידי מלך מצרים. אגב, יש בזה גם הגדרה, אני קובע לך את השם. ובתקופתו, וכמו שאמרתי, יהויקים עולה למלוכה 22 שנה קודם לחורבן. בסדר? אז אם החורבן הוא ב-587, תעשו את החשבונות, אם זה עוזר לכם בתיארוך הזה. אנחנו נמצאים עכשיו, נלך לפי החורבן, כי זה הזמן המעניין אותם. יהויקים מקבל את המלוכה 22 שנה לפני החורבן, ומולך 11 שנה. בתום ה-11 שנה, לא ברור סופו, הוא כנראה נעלם במלחמה בצורה כזאת או אחרת, בנו, יהויכין, מקבל את המלוכה לשלושה חודשים ועשרה ימים, שלא מצליחים, והוא מוגלה, ואז מקבל את המלוכה צדקיהו. והמלוכה הקצרה הזאת של יהויכין יש משמעות, כי כנראה רבים מאוד מהשרים לא מקבלים את צדקיהו עד הסוף. גם צדקיהו מקבל את שמו הפעם ממלך בבל, וירמיהו תקופתו המרכזית, תקופתו הגדולה היא יהויכין צדקיהו. אלה ה-22 שנה האלה, פלוס סוף ימי יאשיהו. בסדר? זה רק כדי שנזכור. תיאורי החורבן המחרידים של הרעב תיאורי החורבן המחרידים שייכים מימי יהויקים, אבל הם שייכים ממש לשנים האחרונות. אגב, חוץ מאנה שלא משתתפת בחידון עכשיו, למה זה כל כך חשוב לדבר על זה היום דווקא? למה היום? למה היום? זה דבר פלאי. כי היום נבקעה העיר בבית הראשון בט' בתמוז. היום ט' בתמוז הובקעה העיר, היום ט' בתמוז, ויחזק הרעב בעיר ולא היה לחם לכל הארץ. אז כשנכנסים היום לפסוקים של ידי נשים רחמניות בשלו ילדיהן ועל לילי וכל התיאורים המחרידים של הרעב, היום ט' בתמוז. עד כדי כך הפרט הזה חשוב, זה מאוד חשוב הנקודה הזאת, קצת נגענו בזה אתמול בלילה על הצד, ברעננה בכיוון אחר לגמרי, זה פרט מאוד חשוב, אנחנו מכירים את י' ז' בתמוז, נכון? אנחנו לא מכירים את ט' בתמוז. י' ז' בתמוז, בשונה מעשרה בטבת ומתשעה ועשרה באב, למרות שאנחנו מדברים תמיד על תשעה באב, אבל זה תשעה ועשרה באב, שני התאריכים האלה, הם תאריכים שהם גם של בית ראשון וגם של בית שני. גם, המצור, יש שם המצור. ושם יש דיון באמת אם זה בחודש העשירי או לא, מה היה שם בבית שני, זה שם יש דיון. אבל י' ז' בתמוז הוא התאריך של הבקעת העיר בבית שני, והמקור הוא משנה. זו המשנה המפורסמת בסוף מסכת הענית, חמישה דברים הראו את אבותינו ב-17 בתמוז ובקעה העיר. בתשעה בתמוז, היום, הובקעה העיר בראשונה. זה כבר לא משנה אלא פסוק מפורש, שחוזר על עצמו גם במלכים, שעל פי חז"ל כתב אותו ירמיהו, הוא כותב את ספר מלכים, ירמיה, אתם מבינים גם שהוא בתקופה הזאת, לא של כל המלכים, הרי יש לנו נביאים על כל תקופת המלכים, אבל הוא בעצם זה שחותם את תקופת המלכים בנבואה. ישעיה קודם לירמיה, יחזקאל קרוב, וירמיה חותם את תקופת המלכים של בית ראשון. בסדר? אז הוא כותב ספר מלכים, וכמובן ספר קינות. וכמובן ספר קינות, אני אחזור עוד רגע למבנה הקינות, כמו שהתחלנו, אני קפצתי לשנייה אחת לאירוע, רקע היסטורי, כי אני חושב שזה מאוד חשוב. תמיד רצים שם ושוכחים לרגע את האפן. זה מאוד 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 חשוב. בפרק נון ב' בירמיה, הוא הפרק האחרון בספר ירמיה, כתוב, בין 21 שנה צדקיהו ומולכו, ואחת עשרה שנה מלך בירושלים. הגילאים הצעירים האלה זה לא בגלל הברקות רק, אלא זה בגלל הטרגדיות. את יהויקים מחסלים, את יהויקים מגלים. עכשיו האח הקטן. בסדר? אז גם מובן, כשלא מקבלים את המלך הצעיר הזה בין ה-21, שהוא האלטרנטיבה בתוך שלוש האחים שאף אחד לא תכנן אותו. ושם אמו המוטל בת ירמיהו, זה אגב מאוד מעניין, מלבנה, ויעש הרע בעיני השם ככל אשר עשה יהויקים, אלא הפעם שיהויקים זה לא אביו, אלא אחיו הגדול. כי על אף השם הייתה בירושלים ויהודה עד השליחו אותם מעל פניו, וימרוד צדקיהו במלך בבל. למרות הנבואות של ירמיהו שצריך לקבל את בבל וכו' וכו', וירמיהו מנבא לו את הנבואות הקשות ביותר, בבל הטובה ושמה לא תראה. הוא מתאר לו נבואות מאוד חריפות שמתממשות במלואן, עוד שנייה אחת, ויהי, בשביל זה הבאתי את זה לגבי היום, ויהי בשנה התשיעית למולכו. הוא מולך 11 שנה, אז השנה התשיעית למולכו זה 3 שנים לפני החורבן, כלומר הוא מולך עד החורבן, אין סיום, החורבן, הוא גלות צדקיהו. ויהי בשנה התשיעית למולכו בחודש העשירי בעשור לחודש, 10 בטבת, בנבוכדרצר מלך בבל, הוא וכל חילו על ירושלים ויחנו עליה ויבנו עליה דייק סביב. ותבוא העיר במצור עד השתי עשרה שנה למלך צדקיהו, כלומר מ-10 בטבת בשנה התשיעית ועד השנה ה-11, מיד נראה, בחודש הרביעי, בתשעה לחודש, היום הזה, עכשיו, היום הזה בדיוק, בחודש הרביעי בתשעה לחודש, ויחזק הרעב בעיר ולא היה לחם לעם הארץ, ותיבקע העיר וכל אנשי המלחמה יברחו וייצאו מהעיר לילה דרך שער בין החומותיים אשר על גן המלך וחסדים על העיר סביב, וילכו דרך הערבה וירדפו חיל כסדים. אני גונב לזה שנייה אחת כי זה ממש חשוב, זה פשוט להבין איפה אנחנו מדברים בכלל. וישיגו, וירדפו חיל כסדים אחרי המלך וישיגו את צדקיהו בערבות יריחו. ממש ממש, נדבר עוד שנייה על מערת צדקיהו. וישיגו את צדקיהו בערבות יריחו וכל חילו נפוצו מעליו. וכל חילו נפוצו מעליו. עכשיו בתקופה הזאת שחופרים שם את הכל מגלים שם דברים מופלאים, אבל הלוואי שיגלו שם את ההתעוררות שלא הייתה פה. מיד נגיע לזה, כי לגלות חפצס אני יודע. וכל חילון, או לא יודע, זה דבר אדיר, אבל וכל חילון נפוצו מעליו, ויתפסו את המלך, ויעלו אותו אל מלך בבל של מלאכם, אל מלך בבל ריבלתה בארץ חמת, זה הארמון שלו לאזור שלנו, ארמון שליטה, וידבר איתו משפטים. ריבלתה בארץ חמת, זה אצל המחשמו, זה אצל האסד, האזור הזה פה. וידבר איתו משפטים. וישחט מלך בבל את בני צדקיהו לעיניו, וגם את כל שרי יהודה שחט בריבלתה. ואת עיני צדקיהו עיוור, ויעשרהו בנחושתיים, ויביאהו מלך בבל, בבלה, ויתנהו בבית הפקודות עד יום מותו. זה השפלת המלוכה עד הסוף, לעבר אותו, להרוג את כולם לפניו, ולתת לו להיות בבבל ולא לראות. ובחודש החמישי, בעשור לחודש, וגם תראו מחריד כשקוראים את הפסוקים, המלך צדקיהו אפילו לא פה כדי לראות את זה. הוא שם, כשמתעללים בו ובעיניו ובכוחו ובכוח החזון המוטעה, החזון העיוור. ובחודש החמישי בעשור לחודש היא, אחד הפסוקים הכי קשים, זה נשמע פסוק פרוזאי, תשמעו את הפסוק. ובחודש החמישי בעשור לחודש, זה יוד אב, הוא המרכז של הבית הראשון, ולא תת. תת זה המרכז של הבית השני, אגב, זה הנקודה. אחרי זה חזל הגדירו שפה ההצטה ופה, אבל תת זה המרכז פה ויוד זה פה. ובחודש החמישי בעשור לחודש, חודש אב, ביוד, היא שנת 19 שנה למלך נבוכדנצר, מלך בבל. אתם שמתם למה קרה פה? כבר אין ספירה למלך צדקיהו, כי אין מלך, אז אין ספירה. זהו, השעונים נסגרו. תם. היא שנת 19 למלך נבוכדנצר, לא רלוונטי יותר השנים שלך, אדוני. בא נבוזרדן רב טבחים, גדול השוחטים. עמד לפני מלך בבל בירושלים. הוא המייצג. וישרוף את בית השם ואת בית המלך ואת כל בתי ירושלים, והתיאור המחריד של סיום ספר ירמיהו, בלי לפספס בסוף את זה שאז משאירים פה רק את דלת העם, את אלה שיכולים להיות קורמים ויוגבים לוקחים איתו, את אלה שלא הורגים, ועל דלת העם מפקידים את מי?
גדליה.
את גדליה בן אחיקם, שקצת לשון הרע שאנחנו מומחים בו בהמשך עוד יותר, מספיק כדי להרוג אותו, בתוכנו, כמובן. אז זה 10 בטבת, 17 בתמוז, 9 באב, צום גדליה. זה הכל בתוך הפסוקים שאמרנו עכשיו. בסדר? אלה השנים. מעניין מאוד שלהלכה, את זה אנחנו יודעים, אנחנו מציינים את י"ז בתמוז ולא את ט' בתמוז. חז"ל מסבירים למה. הרי היה חורבן בית ראשון וחורבן בית שני, והבקעת ירושלים בראשונה והבקעת ירושלים עיר הקודש בשנייה, אז מה החלוקה? אז א', שלא להטריח. לא מטריחים על הציבור יותר מדי. וגם צריך להבין שלהטריח על הציבור פה זה יהיה ט' בתמוז, י"ז בתמוז ותשעה באב. אז שלא לכל אב שממעטים וכולי, אז שלא להטריח על הציבור יותר מדי. אז למה בחרו בי"ז ולא בט'? כי בית שני חמור לנו תפי. למה שנאת חינם? ומה שאני רוצה הפעם, בהמשך לאתמול לדברים שדיברנו, זה להיכנס לבית ראשון. כלומר, בגלל שבית שני חמור לנו, וטוב שכך, ואנחנו רוצים כל כך לדבר על השנאת חינם הזאת, וזה זועק מתוכנו, יכול להיות שאנחנו שוכחים לדון קצת בנושא של בית ראשון. זה מאוד מאוד מהותי. אבל לפי מה שאמרנו כרגע צריך להבין שיש אירוע היסטורי מאוד מאוד חשוב, לא אירוע. אירועים היסטוריים יש. 70 שנה עם ישראל צם בט' בתמוז ולא בי"ז בתמוז. זה צריך לזכור. כלומר, 70 שנה בעם ישראל, 70 שנה זה הרבה זמן. זה 6 שנים יותר מהמדינה. 70 שנה זה 2.5 דורות. התרגלו לצום בט' בתמוז. עכשיו, אני משער לעצמי שאני לא יודע אם הצום נמשך בימי בית שני או לא. ייתכן מאוד שכן. אז ממשיכים לצום בימי בית שני, על חורבן בית ראשון. ייתכן שלא, בגלל שבית שני נבנה, אני לא יודע, זה דיון. ראיתי גם שדנים בזה ולא ראיתי בזה אחרות, ואני גם לא יודע. אבל יש תקופה ברורה שצמים בט' בתמוז. זה ברור. והיא מתהפכת. זאת אומרת, יש כאן דבר מעניין מאוד גם ברמה ההלכתית. לקחו צום, ביטלו ועשו אותו אחר. כוח גדול מאוד, אנחנו לא מכירים דברים כאלה. כלומר, צום קיים שהיה ט' בתמוז, לא היה י"ז בתמוז, היה ט' בתמוז. ולקחו את ט' בתמוז ועשו אותו לי"ז בתמוז. סוגריים, לא ניכנס, הזכרנו אתמול, לא ניכנס, על פי הירושלמי זה לא מדויק. כל מה שאמרנו זה על פי הסוגיה המקובלת ועל פי הפסוקים ועל פי הפשט. לירושלמי יש חידוש מהפכני מאוד מאוד, הירושלמי טוען שגם בבית הראשון הבקעת העיר הייתה בי"ז בתמוז. נו, תשאלו שאלה. ירושלמי טוען, פסוקים! אומר הירושלמי, שחשך העולם והיה כזה חורבן ונתבלבלו החשבונות ונתבלבלו התאריכים וגם הפסוק התבלבל והקדוש ברוך הוא הסכים על אדם. זה ירושלמי שאי אפשר לתאר אותו. משל למלך שאמרו לו הלכו בניך בשבי, שרחו בניך, ולאט לאט מתארים לו עוד משהו ועוד משהו, ואז אמרו לו ונאבדו חשבונותם של בניך. ואז בכאבו הוא אומר, יובדו! לא יודע חשבונות. ראשמי אומר, מה שאין הפה יכול לאומר. ראשמי מרתק. ראשמי, סוגרן, מרחות, מרוויח את המהפכה ההיסטורית. היה תמוז, מה עברתם לי עוד זין? אבל הוא מכניס אותנו למקום מסובך מאוד מאוד מאוד. זאת אומרת, בין לפי הירושלמי, בין לפי הבבלי, יש כאן מהפכת עולם. זה לא גם בבית ראשון, גם בבית שני. יש כאן שני דברים, אחרים לגמרי. הפעולה הייתה הבקעת העיר, אבל יש כאן שני דברים. ואני רוצה לפתוח בנקודה הזאת, ואז להיכנס לפסוקים הראשונים שכבר צריך להיכנס אליהם. בשיעור הראשון שדיברנו על איכה, דיברנו על היות מגילת איכה בעצם קובץ מגילות, קובץ קינות, לכן זה לא נקרא מגילת איכה, רק מאוחר מאוד. אין, לא תמצאו בחזל מגילת איכה, גם בראשונים לא תמצאו את המילה איכה. איכה היא פשוט המילה הפותחת, ובעומקה היא גם המילה הזועקת של ספר איכה, כי זה אייקה, זה מגילת איכה. המגילה היא מגילת קינות, לא כי יש בה קינות, כי כך היא מסודרת כקינות, ובגלל הדבר הגדול שנגענו בו לפני השיעור הקודם, השיעור הקודם הקודם, ואני מזכיר אותו כי הוא נקודת הנקודות. על פי ירמיה למד וב, בימי יהויקים, עכשיו הדברים מסודרים, אחרי שנתנו את הרקע אפשר להתחיל לזוז, בימי יהויקים, באמצע תקופת מלוכתו, בראשית ממלכות יהויקים זה מופיע, ואז זה קורה בשנה הרביעית או החמישית, פרק למדוו בירמיהו, קורא ירמיהו לברוך בן נריה הסופר, אליו לחצר המטרה. כנראה הוא היה עם אישורי ביקורים כאלה. והוא אומר לו, דבר השם אליי, אני מקריא לך מפי השם, תורה שבכתב. אני מקריא לך מפי השם, ואתה תגיד את מה שאני מקריא לך, תכתוב מילה במילה, ואת מה שאתה כותב, תגיד בבית השם. והוא הולך ומכנס בחצר בית השם את כולם, וקורא שלוש קינות. איכה ישבה בדד, איכה יעיב, ואיכה יועם. זה לא כתוב מפורש בלמדבב. מיד תראו מה כתוב שם. כתוב שם שהוא הולך וקורא. העם כולו עומד שם, והוא קובע צום, ירמיהו, והעם מתעורר לצום. לא צום על החורבן, אלא צום להתעוררות. מה שהיה יכול להיות צום מונע. ונקבע צום, בפרק למדבב בירמיה, קובעים צום. ואז הולכים אל בית המלך, אנחנו בירושלים, מבית המקדש אל בית המלך, זה ירידה של 6 דקות, בהליכה איטית מאוד מאוד מאוד, מגיעים לכיוון עיר דוד אל בית המלך, בסדר? מסודרים על הכל ביחד. יורדים אל בית המלך, וכשמגיעים אל בית המלך, פוגשים את השרים ואומרים להם, וגם בין השרים יש זעזוע מאוד גדול. מאוד גדול, והם מקבלים את ההתעוררות. אבל הם אומרים, מה יהיה? כשאנחנו נלך עם סיפור הזה ליהויקים, אנחנו תקועים. ואחד השרים הולך להגיד ליהויקים, יהויקים בא, התאריך שם שמופיע הוא כסלב, בחודש התשיעי, קר מאוד בירושלים, מכירים כסלב בירושלים? מה שנקרא דצמבר, קר מאוד בירושלים, ויהויקים יושב ליד האח. ואז הוא אומר, תביאו את המגילות, והוא פוקד לקרוע קטע קטע. לקרוע ולזרוק לאח, לקרוע ולזרוק לאח, לקרוע ולזרוק לאח. את דבר השם, את התורה שבכתב. זה הנשתברו הלוחות השני למי שמבין. ואז אומר הקדוש ברוך הוא לירמיהו בחצר המטרה, תכתוב עוד פעם את הדברים, וירמיהו אומר, ואני כותב את הדברים האלה, ועוד רבים כהנה. הרבים כהנה, אומר רש"י בתחילת ספר איכה, וזה על פי חז"ל, זה הפרק ג' של איכה, שהוא בין א', ב' וד', שלוש האיכות, וזה פרק ג' של למה הוא כהנה, כי יש שלוש אלפבטות, א', ב' וד', ופרק ג' הוא פרק של א', ב' כפול שלוש בכל פסוק. אני הגבר העוני בשבט עברתו, אותי נהג ויולך חושך ולא אור, אך בי ישוב יהפוך ידו כל היום, ב' ג' ד' עד הסוף. בסדר? עד הסוף. פרק ה' שהוא לא אלפבטי, הוא פרק בין 22 פסוקים, זה מדהים, אין עוד ספר כזה שכולו א' ב', ודיברנו על זה בפעם הראשונה שהתחלנו, כל האותיות, כל המאמרות שבהם נברא העולם באבינות, כל האותיות, האותיות שמנה, האותיות שאלוני, כל האותות. ובפרק האחרון, שהוא הפרק בין 22 הפסוקים, הוא הפרק שבעצם ברור נכתב אחר כך, כי הוא כבר מתאר את החורבן על הר ציון ששמים על השועלים. הוא נכתב מאוחר יותר על ידי ירמיה, והוא, הרי ירמיה מתאר את הבתר חורבן, את כל מה שקורה אחרי, והוא נכתב מאוחר יותר על ידי ירמיהו, ובפרק הזה ירמיהו בעצם מגלה את הנקודה הסמויה בספר. כל מגמת ספר הקינות זה תשובה, זה התעוררות. בשביל מה כל הספר הזה? בשביל השיבנו השם אליך ונשובה חדש ימינו כקדם. זה כל הסיפור. כמה הפרק האחרון הוא זכור השם מהיה לנו הביטה וראה את חרפתנו, וכאילו איזה קול פנימי אומר כן כן נכון, אבל קודם כל אתם. ואז סיכום, טוב אז אתה תשיב אותנו ואנחנו נשוב. זה חלק א'. שבוע שעבר נגענו בעצם רעיון הגלות, מתנת הגלות, קראנו לזה. לא עלינו שמחת הגלות, היכולת לצאת מהביטחון, מהקונספציה. פעם אני רוצה להיכנס כבר לפסוקים עצמם, מפסוק א', אבל לפני הפסוקים אני רוצה עוד להעיר נקודה אחת שהיא קשורה מאוד לפסוקים. אנחנו בהבקעת העיר, אנחנו ביום הבקעת העיר של הבית הראשון. זה יום מאוד מאוד חשוב. אני אומר עוד פעם, אני לא חושב שיש עוד יום של אירוע שיתמשך לפחות 70 שנה, אם לא 470 שנה, ובוטל והתהפך. או לא התהפך, בוטל והוא עתק. איך זה נקרא שם זה? העתק הדבק. כלומר, בוטל והוא עבר למקום אחר. עכשיו הוא בוטל והוא עבר למקום אחר, כלומר זה לא אבל אחר, זה על הבקעת העיר. זה על הבקעת העיר. אז המהות של י' ז' או של ת' באה לתאר שתי מהויות שונות. כאן הנקודה, אתם זוכרים את השאלה ששאלנו כבר כמה פעמים, היא נקודה מאוד עקרונית, אנחנו תמיד חוזרים על הנקודה הזאת. זה פילי פלאות. חז"ל אומרים, סליחה, הפסוקים אומרים בזכריה, שהצומות האלה הרביעי והחמישי והשביעי והעשירי, זאת אומרת תמוז, אב, גדליה, השביעי, תשרי, והעשירי, המצור, שאגב, לפי הסדר ההיסטורי, הראשון זה המצור, ואחרי זה השביעי, התשיעי והעשירי, בסדר? העשירי ראשון, כי זה בשנה התשיעית, זה מצור של שנתיים וחצי, ואז באים ה... אוקיי? עכשיו, על פי הפסוקים, כל הצומות הקשים האלה יתהפכו, והימים עצמם יהפכו לששון ושמחה. רבותינו מסבירים תמיד שכשאנחנו אומרים שהימים יהפכו לששון ושמחה, אני רק מזכיר דבר שאמרנו, שהימים יהפכו לששון ושמחה, הפשט הוא שהם יהפכו לששון ושמחה בו עצמו. דהיינו, אם ביום תשעה באב חרב הבית, אז יום תשעה באב הוא היום המסוגל לבניין הבית. בסדר? כלומר, החורבן, השועל, הוא הנקודה שמגלה את ההיפוך הגמור. זה לעומת זה עשה אלוקים. אלא שבהופעת הקליפות ובהופעת כל החוץ וכו' וכו', נתלבשו בזה כל הטומאות וזה הגיע לחורבן. אבל על פי זה שאלנו וענינו. אבל הפעם אני רוצה למקד את זה בט' בתמוז. ברשותכם לשנייה אחת, לקצר מאוד מאוד, אתמול דיברנו בזה הרבה, לקצר בזה מאוד כדי להיכנס מיד לאיכה, אבל זו סוגיית הסוגיות שהיא שייכת לט' בתמוז. אני לא זוכר אף פעם שציינתי כל כך את ט' בתמוז, ופתאום אני שם לב שזה תאריך מדהים, זה תאריך עצום שצריך לתת עליו את הדעת. בקיעת העיר. כל תיאור הרעב, כל התיאורים של איכה מתרחשים בט' בתמוז. אין איכה, התיאור, הכל זה עכשיו. עד ט' בתמוז עדיין הכל בסדר. עד ט' בתמוז כביכול. הכל, עכשיו מתרחש הכל. אגב, כתוב ש...
הפעריך הזה מופיע בקינות? לא.
סליחה, לא שמעתי.
הפעריך הזה לא מופיע בקינות?
לא. כן, הוא מופיע אגב בתמוז, בתשעה בו, בקינות שאנחנו אומרים, לא בקינות של איכה. אגב, במשנה שם כתוב, מחילה שזה אגב, אבל זה אגב של שנייה אחת, במשנה כתוב, ב-17 בתמוז חמישה דברים הראו, מה? נשתברו הלוחות, שעל זה דיברנו, ונחזור על זה עוד שנייה אחת, תשתברו הלוחות, כי זה 40 יום אחרי ו' בסיוון, אחרי שבועות. הובקעה העיר, ומה הדבר הבא? בטל התמיד, לפני הפוסטמוס. בטל התמיד. עכשיו, בטל התמיד זה בבית ראשון. עכשיו, אני רוצה שתבינו למה. כי בטל בתמוז מובקעת העיר. אתם רואים אגב שלפי המשנה ולפי כולם לא הולכים עם החשבון הזה שהירושלמי הציע. לפיו למשל אין את המושג הזה של בטל התמיד בי"ז בתמוז, מיד תראו, אין, כי זה באמת לא פשט הפסוקים, זה, אני חושב שזה ירושלמי שבא להגיד לנו את העוצמה של החורבן, לאיזה חושך, לאיזה חושך מגיעים. הפסוק יתבלבל, זה הירושלמי רוצה להגיד, כלומר, אין כלום, העולם חשך, זה רעיון האותיות. האותיות, א', ב', כל הפרקים, הכל, אין אותיות, אין מאמרות, אין עולם.
זה בריאת העולם.
זה בריאת העולם החדש. איך הגיעו לבוטל התמיד? רק במשפט אחד, זה חשוב מאוד. איך בוטל התמיד? פשוט. בטט בתמוז מובקעת העיר, בסדר? מובקעת העיר, ויחזק הרעב, ואם הרעב חזק ואין לחם בכל הארץ, תאמינו לי שאין כבש לקורבן תמיד. לחם אין, וידי נשים רחמניות מבשלות ילדיהן, אין כסף למנחת סולת. ודאי לא לקורבן תמיד של שחר ותמיד של בן הארבעים. אף אחד לא מדבר על קורבנות אחרים. זה כבר הפסיק. הכהנים ממשיכים להתבצר בהיכל. עכשיו, כלל גדול בהלכה, בקודשים, תמיד שומרים 4 ימים קורבנות תמיד, כבשים, מסיבה פשוטה, שהם מבוקרים ממומים. כלומר, חייבים 4 ימים של בדיקה שאתה מבוקר מכל מום. לכן מ-ט עד י"ג היה סטוק לתמידים. בי"ג כבר אין תמיד. ברגע שאין קורבן תמיד, בית המקדש חדל לתפקידו. אין בית מקדש. הכהנים, הצדיקים שנמצאים שם, משלשלים את כל כספם וזהבם ומשחדים את האויבים הצרים על בית המקדש ומשחדים אותם בממון מטורף כדי שיביאו להם כבש. וזה מצליח להחזיק 4 ימים. בי"ז בתמוז בטל גם התמיד. כלומר, 4 ימים ראשונים הצליחו להחזיק. הגמרא מסבירה את זה. כן, שכך בטל התמיד, הכל באותה שנה. בשנה ה-11,
ארבעה
היו מ-ט עד י"ג, וארבעה מ-י"ג עד י"ז. אז בשנה ה-11, בסדר? זה נורא חשוב, זה דברים פשוטים, אבל אנחנו לא תמיד שמים לב אליהם, בגלל שאנחנו רואים את הכל ביחד.
בטל התמיד מתייחס לבית ראשון בעצם.
ראשון, לא שני. ביטול התמיד זה בבית ראשון. נכון, הירושלמי לא יקבל את הבוטל התמיד של י"ז בתמוז.
אפשר להגיד
שבוטל
בתמוז זה בסדר,
כי הגיוני
שלא היה אפילו רזרבה
שיובדו
החומות.
לא היה
התבצרות
אולי.
כאילו לא הייתה התבצרות, לא, התבצרות מתוארת בפסוקים. התבצרות מתוארת בפסוקים, ולא יכולים להוריד את זה. שאלה מצוינת, שאלה מצוינת. שוב, כשדנים בזה כולם, גם הראשונים, כבר מהגמרא, כשדנים בזה, דנים בזה לא לפי שיטת הירושלמי. בסדר, הירושלמי הוא הערה באלף מלמעלה שאומרת בעצם הכל חשוך. העולם נברא, העולם חרב, העולם נברא. נחזור אליהם. אז זה, בסדר, אז זה, אגב, שני הדברים האחרונים במשנה, שרף הפוסטמוס את התורה והוא עמד צלם בהיכל, יש בזה דיון. שרף הפוסטמוס את התורה זה ודאי בית שני, הפוסטמוס זה בית שני. זה גם לא שמות של בית ראשון, זה הפוסטמוס, זה הרשע, זה היוונים. שרף הפוסטמוס את התורה. הוא עמד צלם בהיכל, שני פירושים. או הוא עמד צלם בהיכל על ידי אותו רשע יימח שמו, הפוסטמוס מעמיד צלם, או שהוא עמד צלם בהיכל, הכוונה היא שמנשה מעמיד צלם, ואז הוא עמד צלם בהיכל, זה האירוע הראשון מבחינה היסטורית במשנה. שזה הצלם שמנשה, בנו של חזקיהו, סבא של יאשיהו, סבא רבא, של יהויקים וצדקיהו. בסדר? הסבא רבא של יהויקים וצדקיהו. כלומר, בעצם בארבעה דורות שלפני כבר מועמד צלם. כאילו המשנה רוצה לדבר על מה קרה בבית ראשון, עכשיו זה חשוב, כי זה לא רק פשט במשנה, רק. גם פשט במשנה רק זה עולם שלם. כי זה לא רק פשט במשנה. כי זה, צריך להבין עכשיו את הסיפור, צריך להבין את הסיפור, תתמוז. מיכל, יודעת מה קרה בתתמוז? מובקעת העיר ירושלים בבית ראשון. לא ביוד זין, היום. עכשיו תשמעו, זה גבל. מה קרה ביוד זין בתמוז? לא בתת וביוד זין, עכשיו תעזבו. מה קרה? מה יקרה לעתיד לבוא? תמיד אנחנו שואלים את השאלה הזאת, והיום אני רוצה להתמקד רגע בתתמוז כהקדמה לאיך. יהיה היפוך. נו, ואז אנחנו שואלים תמיד אותה שאלה. אז אם יהיה היפוך, אז ההיפוך הוא שמה? שאם נבקעו החומות, מה יהיה ההיפוך? נו, שיבנו החומות, חס ושלום. חס ושלום, כן, את שאר המוגרים לא רוצים את החומות. לא רוצים את החומות. ברם זכור אותו האיש לטוב, וגם מי שלא רוצה צריך להכיר טובה תמיד, ומי שרוצה כן, ומי שרוצה לא, ומה אכפת לי בכלל מה? בן גוריון, שנהיה בריאים, בן גוריון בששת הימים. אתם יודעים מה אמר בן גוריון בששת הימים? בן גוריון בששת הימים. לא נעים להזכיר את זה, לא בטוח שיקבלו אותו למוסדותינו. בן גוריון בששת הימים השתולל וצעק לשבור את החומות מיד. אין לנו שום סנטימנטים לסולטן סולימן. אם ממשלת ישראל לא שוברת את החומות של ירושלים, היא מכריזה כלפי עם ועולם שהיא לא מתכוונת לעיר אחת. בן גוריון, היו אנשים חכמים פעם בעולם. היא מכריזה שהיא לא מתכוונת לעיר אחת. זה לא מפני הסנטימנטים שלה לממשלה הטורקית, הוא אמר את זה אז. הוא לא דיבר על הסולטן סולימן של היום. זה לא מפני הסנטימנטים שלה, אלא מפני שהיא לא רוצה עיר אחת. כך, בלי להתבלבל, יש לי את העיתון מעריב של אז, ועידת מפאי, דוחה ואומרת שהדברים ודאי נבעו מהתרגשות וכו' וכו', מה שנקרא מפגר. זה שיטה. מכירים את החכמים שמסבירים מי המפגר? תעזבו, אין דבר, יגדל. באותם ימים שאמר בן גוריון שצריך להוריד את כל החומות, רק שנים אחר כך, כבר ישבו השרים לדון איך מחזירים את ירושלים. כבר ישבו, זה כבר היה באמצע הדיונים. על איך מחזירים את כל החלקים כדי שלא יהיה בלגן. אבל זה תעזבו, זה ליבי, מה שנקרא. החומות של סולימן, עם מחשימו, היה רשע בן רשע, הסולימן הזה, כשמסופרים הסיפורים ההיסטוריים על מה הוא עשה הסולטן הזה, חבל על הזמן. החומות של סולימן הפכו להיות הסמל המסחרי של ירושלים, סמל התיירות של ירושלים. הסמל התיירותי של ירושלים, תשע"ב, זה סולטן סולימן. יש לי ברכון יפה, ברכת המזון, יפה יפה עם תמונות מדהימות. מדהימות מהארץ. יש שם באחד המקומות, אחת התמונות היפות ביותר זה החרוב פה בהרבה למעלה. שם תמונות, חבל על הזמן. וכשמגיעים לאובני ירושלים, יש אובני ירושלים בקטן, תמונה מדהימה של מגדל דוד עם חומה כזאת גדולה שאתה לא יכול לנשום. איזה כיף. על חומותייך ירושלים. מסתולי. תעזבו. התפיסה החומתית הזאת, הרי זה לא שאנחנו רוצים שתיבנה, אלא מה אנחנו רוצים? שמה יהיה ההיפוך? שאם נבקעו החומות מהחוץ פנימה על ידי אויבי ישראל, בעזרת השם תיבקענה החומות מבפנים החוצה, וביתי בית תפילה יקרא לכל העמים. אבל עכשיו צריך להבין, הפירוט הוא יפה. אז כשנבקעו החומות בבית השני ונכנסו האויבים פנימה, מה הם גילו? על זה לא מעריך, כי בזה נדבר משבוע הבא. ובזה צריך לדבר יותר, כי חמור לענפי. חז"ל הדריכו אותנו, הם לימדו אותנו גם מה להדגיש. מה הם ראו? הם ראו עיר מלאת תורה. תנאים, בית שני. רבן יוחנן בן זכאי. רבי צדוק. הם ראו עיר מלאה תורה. הם ראו בית מקדש שרצים בכבש כדי להיות ראשונים להפיס קטורת. היי, בדרך רוצחים איזה כהן, פחות משמעותי. הם ראו עיר עם מוסדות חרם. איזה יופי. הכל רקוב. הם ראו עיר מלאת חומות. לזה נגיע בעזרת השם בשבוע הבא. היום אנחנו בתת. היום אנחנו בתת. אנחנו נגיע לשם. נגיע. די, אבל צריך להגיע לקמצא, וברקמצא, אצל קמצא וברקמצא ישבו תנאים. צריך להבין מה קורה שם. צריך להיכנס לכל הסוגיה הזאת. זה, יש לנו עוד שבוע. ושם נגיע. מה ראו הבבלים? נבוכדרצר, נבוזרדן, שר טבחים. מה הם ראו כשהם נכנסים לצדקיהו? עוד לא מספיק להיכנס למערת צדקיהו ולברוח במחילה. חז"ל מסבירים שהמערה הזו, והיום בחפירות מתחילים לברר את העניינים האלה, זה פלא פלאות. עד איפה?
יריחו.
עד ערבות יריחו. תגידו, אתם תופסים מה זו מחילה מבית המלך בעיר דוד עד ערבות יריחו, כלומר עד גשר אלנבי. זה הקו הקצר. רכבת קלה? עכשיו כמה זמן בירושלים לקח לבנות את הרכבת הקלה? 150 שנה? כמה זמן לוקח לבנות מחילה מבית המלך בעיר דוד עד לערבות יריחו? עכשיו תשמעו טוב, יוצא דבר מעניין, תקשיבו. אם בנו מחילה, זאת אומרת שהיו מוכנים לאפשרות. אז למה אתה מוכן לאפשרות רק בבניית מחילה מתחת לאדמה ולא מוכן לאפשרות ומכניס את ירמיהו לחצר המטרה? הולכים שם בטיול, הולכים לחומה, רואים מערת צדקיהו ועושים אהור ואוכלים במבה, תחשבו על זה קצת. כמו מי שבנה מחילה, מעיר דוד עד ערבות יריחו. בטכנולוגיה של היום, אני לא חושב שמדינת ישראל הרימה דבר כזה. זה לא רכבת קלה, מה? זה לא הגשר של צפת. זה לא... מחילה מעיר דוד עד ערבות יריחו.
זה אותו צוות הנדסי שברר מה את השילוח.
נכון? נכון? תחשבו על מה הולך פה. תחשבו על מה הולך פה. אנחנו לא מדברים עכשיו על תקופת אורות, אנחנו מדברים על בית ראשון. עכשיו מחילה כזו גם לא נבנית גם ב... היא לא נבנית בעשר שנים. כמו שנים שתוכננה מחילה כזו. שנים שמחילה כזו תוכננה. וצדקיהו בורח במחילה. חז"ל מתארים מה קורה, איך תפסו אותו. הוא הרי בורח למקלט מדיני מתוכנן. כי הוא מבין שיש מלחמה בבל מצרים, המלחמה בבל מצרים היא לא התחילה אתמול. זו מלחמה של 100 שנים ויותר. בבל מצרים היא מתוארת בישעיהו, בירמיהו, ביחזקאל. אז יש כאן עשרות שנים לבנות המחילה הזאת. מלך חכם עושה את זה. ובמחילה אני גם לא חייב לצאת מנקודת הנחה שזה מלך מושחת, זה יכול להיות מלך טוב, נכניס את כל מי שיכול. אבל מקלט מדיני צריך. אגב, מקלט מדיני נתפס לכם ישר, איך קראו להוא שהרג את צ'אוצ'סקו. זה לא חייב להתפס דווקא רע. זה יכול גם להתפס טוב, מקלט מדיני, שיהיה מלך גולה ונחזור. אבל זאת אומרת, יש... הידיעה שצריכה להיבנות מחילה היא לא רק קיימת, היא התקציב... אתם מבינים את התקציב של מחילה כזאת?
יש לו עוד דברים,
אבל... מה זה?
יכול
להיות
שזה שימש לו עוד דברים.
מפה עד ערבות יריחו. נכון, ודאי זה שימש לו עוד דברים, אבל ברור מה המגמה הסופית. אתה לא בונה את זה רק כדי להעביר ביונות דואר במקום לעשות את זה דרך אינטרנט. בונה דבר כזה, אז אתה בונה דבר כזה.
שיש לו עבדים זה חינם.
נכון. בסדר גמור. צריך לחשוב שמי שיש לו עבדים זה בחינם, נכון? ובאמת שילוח עבדים זה חלק מכל הסיפור של ירמיהו. נחזור לסוגייתנו, כשנבקעה העיר בי"ז בתמוז, גילו חומות של שנאת חינם. אז ברור לי מה צריך להיות ההיפוך. אבל מה צריך להיות ההיפוך בט' בתמוז? כשהובקעה העיר בט' בתמוז, מה גילו? עכשיו מתחיל ספר איכה.
אני חושב ששייך, זה גם השאלה, למה בעצם לפי ירמיהו היום הרע ביותר זו עשירי בטבת?
עוד שאלה, עוד שאלה שאולי ניכנס אליה גם תוך כדי הדברים. למה המצור, הרי לכאורה מה קרה בה? נדבר על זה. מה ראו כשנכנסו בט' בתמוז? אני אגיד לכם, רק אתמול בערב חשבתי על ההגדרה של זה, זה כל כך פשוט. שזה שם לועזי גם. אתם יודעים מה ראו? ראו משהו שישמע לכם מוזר. וכשתחשבו לעומק הוא בכלל לא מוזר. אני אומר שמי שלא עושה את הבירורים האלה סתם לומד. סתם לומד היסטוריה. היסטוריה זה מקצוע שחלק אוהבים, חלק לא אוהבים. במוריה היום היה מבחן מגרות בהיסטוריה. לא אוהבים, לא אוהבים, יחידה אחת, יחידה שנייה, מעניין אותי, אתם יודעים כמו... היסטוריה. שאלה אם לומדים את התורה כתורת חיים או לא? אתם יודעים מה מצאו כשבקעו את החומות בית התמוז? מצאו את הדבר הכי מופלא שיש. ידעו שיש פה בית מקדש. ופתאום גילו, איך מתאר יחזקאל? שהולך האבא ומקריב את בנו למולך בבוקר, ואז עולה מגיא בן הינום בעלייה היפה של הר ציון, והולך להקריב חטאת בבית המקדש.
דואגים
לכל
בשניהם כעבודת השם.
כן. ועכשיו אני הולך להגיד את הדבר החמור ביותר. יחזקאל. איך הולך האב ומקריב את בנו למולך? הוא מתאר מה זו ירושלים, איך הוא רואה את ירושלים. סינתזה. הסינתזה המחרידה הזאת, כשתחשבו לעומק, אתם יודעים מה הבעיה בה. הבעיה בה היא לא המולך. הבעיה בה היא בית המקדש. המולך זו עבודה זרה. המולך זה טומאה. המולך זה רוע, זה תינוף. הבית זה חברת ביטוח. ביטוח ישיר. היכל השם, היכל השם. צריך לחשוב. צריך להבין ממה זה בא וממה זה בא. ההבנה שבאותם, ותחשבו עוד פעם על ירושלים, זה באותם 500 מטר הכל. זה הכל באותם 500 מטר. אני טוען שכשנגיע לי"ז בתמוז ונדבר על השנאת חינם ונדבר על המסגדים ועל בית כנסת החורבה, גם זה באותם 500 מטר. הכל, אבל אלה, זה שני סוגים של חומות. יש את החומה שצריך להיכנס אליה, אבל היא החומה השנייה, יש את החומה הראשונה. והיא החומה של הספייס, החומה של המרחב, החומה של הביטחון במקום. הרי ירמיהו עומד בבית השם ואומר להם שזה לא עבודת השם. הרי כשהוא קרא להם את המגילות, כאן התשובה, כשהוא קורא להם את המגילות, העם בוכה ומתעורר וקובעים צום. השרים של יהויקים מקבלים את זה ומקבלים את הצום ומיישרים קו. ואז כולי עמא חני פינינו. כך אומרים חז"ל. כולם מיישרים קו למלך ולתקציב שלו. למה למלך ולתקציב? אולי כי זה טוב למוסדות גם. לא יודע למה. אבל כולם מיישרים קו בשלב מסוים. מה הבעיה? ובית השם והיכל השם, אני לא יודע אם אני אסביר את עצמי. אתם מבינים מה החומה? החומה היא פה. לפני שעוברים, מה זה? זה פוסחים על שני הסיפים של אליהו? פעם שאלנו כשלמדנו את אליהו שאלה מאוד חשובה, שהרבי מדבר עליה באחת השיחות. עומד אליהו על הר הכרמל, וצועק עליו, עד מתי אתם פוסחים על שתי הסיפים? אם השם הוא האלוקים לכו אחריו, אם הבא לכו אחריו. שואל הרבי בשיחה נפלאה, תגיד אליהו, מה הבעיה שלך? עד מתי פוסחים על שתי הסיפים? או שהבעיה שלך זה שהולכים אחרי הבא? אז תצעק על זה שהולכים אחרי הבא. אומר הרי בלא.
יש כמובן של האם אתה פה או פה, אבל בעצם העבודה זרה היא הפסיכה על שתי הסעיפים.
הפסיכה על שתי הסעיפים היא העבודה זרה.
כן.
הפוך, זהו. עד מתי אתם פוסחים על שתי הסעיפים זה תפסיקו ללכת לבית המקדש, זה קונספציה, זה ביטוח. לא תתעוררו אף פעם כי אתם דוסים. לא תתעוררו אף פעם כי הכל מסודר. יש לכם את המפלגה הנכונה, יש לכם את העיתון הנכון, הכל בסדר. אתם מסודרים, אתם מכוסים. וכיוון שהכל מכוסה, אז לשם מה לדון כל כך הרבה? אז עד מתי אתם פוסחים על שתי הסעיפים, הוא לא... הפסיכה על שתי הסעיפים, הביטוח הזה, הוא העבודה זרה, הוא הבעיה. הוא מה שראו בטט בתמוז כשנבקעה העיר היום, בדיוק היום הזה ממש ב-587 לפני הספירה. אז כשנבקעת העיר ברגע הזה, כמה עמים יש בעולם בכלל? מה יש עוד בעולם שיכול לדבר על היום לפני כמה זה? 2,500 שנה. מדויק לגמרי, עם רגעים, עם שעות, אנחנו יודעים את השעות שנכנסו. זאת החומה הראשונה שצריך לחשוב עליה. כמה דברים מאפשרים לי לא להשתחרר מההתמכרות? כי יש לי ביטוח. כי אני לא יכול לצאת מזה. ההפוך של זה, זה מה שאומר, זה בדיוק מה שמדבר ירמיהו באיכה. הרי ירמיהו באיכה מדבר על בית ראשון. הוא אומר, הכל את ההיפוך לעשות. אנחנו פשענו ומרינו, אתה לא סלחת. נישא לבבינו אל כפיים, אל אל בשמיים. ההיפוך הוא כל הסוד של מגילת איכה. כל הסוד, כל הקינות שצועקות, איך נהרג ילדים וכולי, אתם בוכים. אבל איך נהרג במקדש השם כהן לנביא, אתם לא מזכירים. איך זה וזה קרה, אתם אומרים. ואיך זה וזה קרה, אתם לא מזכירים. ההליכה אל הדיון של החומה פה. עכשיו, בשונה מדברים אחרים, שיש שני דברים וקבעו דבר אחד יותר דומיננטי, זה לא מה שהיה פה. ט' בתמוז היה 70 שנה או מאות שנים יום פקיעת העיר. ורק על הבסיס הזה התחיל בית שני. איך זה נכנס הנה?
זה, אני שואלת, כי אחרת אני לא מבינה את המתח. ואז, בחשיבות הציון של התאריך, אלא אם כן, זה כל החשבון של היותנו כרוך, למה אנחנו מזכירים שני תאריכים? בריאת העולם ויציאת מצרים ידי. אז יכול להסתדר לי משהו. אחרת אני לא מבינה.
את לוקחת למקום יותר עמוק. את רואה ביציאת, זה שייך, אבל זה מקום עוד יותר עמוק. את רואה ביציאת מצרים את ההתעוררות שלנו ובבריאת העולם את המלמעלה למטה, עד רבה.
אחרת אני לא מבין.
לא, גם אחרת זה בפני עצמו הכל.
זה לא על זה הרב מדבר.
יכול להיות, אבל לא, לא מזה באתי. יכול להיות שזה...
זה מאוד שייך בגלל בריאת ההקשר של... שאנחנו אומרים שהגאולה של החדשה תשטיח לנו את גאולת מצרים, ובעצם הסממנים של גאולה החדשה זה הצומות שופכות ל...
אין לכם למה, בסדר, אני מקבל את זה בסוף, נכון? אין לכם למה, צריך... כן, ההפך, אני אומר, גם אם לא מגיעים עד שם זה כן. כי עד שמה, בסדר, גם אם לא מגיעים עד שם זה כן.
זה היה הנקודה על הביטוח הזאתי.
על מה מדבר הנביא? הוא מדבר על עם שאומרים, לא יחת משמיים עלינו. ירושלים השעננים והבוטחים. הר ציון לא ימות. הרי למה דוחים את ירמיהו? הוא בא ואומר דברים הגיוניים. עומד ירמיהו ואומר ירושלים תהיה כשילו. כמה זמן עבר סך הכל מחורבן עשרת השבטים? כמה זמן? הזקנים זוכרים את החורבן של עשרת השבטים כשירמיהו מתחיל לדבר. הוא מתחיל לדבר בסוף ימי יושיהו. כמה זמן עבר מחורבן עשרת השבטים? אז הוא מדבר דברים מובנים, והוא אומר להם, רבותיי, למה אתם חושבים שבשילו זה יכול לקרוא ופה לא? והם עונים לו פרקים שלמים. איזה חוצפה זה בכלל לדבר על ירושלים. אנחנו צור, הם קוראים לעצמם צור המישור. צור המישור. והביטחון הברור, החזק, המוחלט, מאיפה הוא נובע? קטנס. מאיפה הוא נובע? אנשים קטנים אנחנו מדברים עכשיו. זה הקושי שלי בהבנה היסטורית רחוקה. אנשים שהיו בגלל תרבות כזאת, הרי זה עגלים. אני צריך להבין את זה הנה, אליי עכשיו. הפוליסת ביטוח היא לא פוליסת ביטוח במובן שיש בניין. הפוליסת ביטוח היא פוליסת ביטוח במובן של... הזכרנו השבוע בחצור את המדרש בקהלת רבה. יש פסוק בקהלת רבה, יש אחד, מדרש נורא, קהלת רבה, יש אחד ואין שני. זוכרים את המדרש? מהר הזכרנו, גם בן ואח אין לו. יש אחד ואין שני, גם בן ואח אין לו. נו, איך כתוב שם הלאה? גם בן ואח אין לו. לא תמלא, לא יסבע ולא ימלא עינו, וכולי וכולי. זה מין... איך?
עמלו.
עוד פעם? אין קץ ואין קץ לכל עמלו. מצוין. ואיך לפני ואין קץ?
ולא יש אחד ואין שני, גם בן ואח אין לו, ואין קץ לכל עמלו, ולא תסבע עושר.
גם עינו לא תסבע עושר, שכוייך, שרה. יש אחד ואין שני, גם בן ואח אין לו, ואין קץ לכל עמלו, גם עינו לא תסבע עושר. אז חזל שואלים במדרש קהלת רבה, על מי מדובר פה? זה משל למה? מכירים את זה? מדרש מדהים. יש אחד, הם אומרים, זה יצר הרע. ואין שני. שכשהוא נמצא, אין עוד מלבד. יש אחד ואין שני. גם בן ואח אין לו. גם בן ואח אין לו כשהאדם נכנס להתמכרות. אינו יודע שבנו ימות בהבנותיו. גם הבן שלו אין לו. ואינו יודע שאחיו יתגנה ויתבייש בהבנותיו. יש אחד, אין שני, גם בן ואח אין לו. ואין קץ לכל עמלו. זאת מסירות נפש שאין לה הפסקה. גם אינו לא תסבע עושר. אז יש מצב שההתמכרות הזאת היא קשה מאוד, אבל אתה מגיע אל מישהו ואתה אומר לו אתה מכור, והוא מוכן לקבל את זה. יש רגע שבו כשאתה מגיע הוא לא יהיה מוכן לקבל את זה בכלל, כי יש לו פה בית מקדש. זה מצד אחד דבר מדהים שמשלשלים כסף וזהב כדי שיהיה עוד יום קורבנות תמיד. מצד שני, מי אמר שזה נכון? הצורך הזה שיהיה עוד יום קורבנות תמיד הוא שיהיה עוד יום בית מקדש. ועוד יום אפשר להמשיך. לכן צריך לקלוט שכל מגילת איכה, כשאנחנו קוראים איכה, אנחנו לא שמים לב, בהיפוך מהשם קינות לאיכה, אנחנו לא שמים לב שזה בעצם מגילת התעוררות שאומרת, רבותיי, המגילה הזו הייתה שרופה. כתבתי אותה מחדש. שרפו אותה כי ביקשתי לעורר. אני הרסתי את השלווה. ירושלים יושבת, סליחה?
אז למה אנחנו קוראים את המגילה?
את המגילה? היא מתארת את י' ז' עד תשעה באב, כי בתשעה באב מגיע החלק הגדול של אז נכנסו ואז קרה מה שקרה. לפי התיאור, לפי התיאור של חז"ל
במגילה...
עוד פעם?
אם התחלת את התורנות, המשקל הכובד של המגילה זה
י' ז'. אז אני חוזר למה שהמוץ אמר, שהמשקל הכובד של המגילה היא ההתעוררות במצור בעשרה בטבת.
זה מתאר את החורבן, לא?
התיאור הוא את החורבן. התיאור הוא בסוף את החורבן. עמוץ, כאן נמצאת התשובה למה ששאלת. עשרה בטבת מופיע בפוסקים. עשרה בטבת בכלל לא דיברנו. בפוסקים מופיע שעשרה בטבת הוא החמור בעצמו. כמו תשעה באב.
דוחה שבת.
דוחה שבת, סליחה. יותר מתשעה באב. שעשרה בטבת הוא החמור בעצמו. או, אז מהבחינה ההלכתית הוא מצד אחד הכי קל בין כל עצומות. ומהבחינה ההלכתית עקרונית הוא הכי חמור. מה פירוש? אבו דרהם כותב שאילו יחול עשרה בטבת בשבת, אני מודיע לכם טכנית, בסוגריים זה לא קורה, אבל אילו יחול, לכן אמרתי הבחינה ההלכתית העקרונית, יחול עשרה בטבת בשבת, הוא דוחה שבת. הוא כמו יום כיפור. תשעה באב לא דוחה. עשרה בטבת כן.
טוב, אני מבין, זה בגלל שכתוב בעצם יום
הזה. כי כתוב בפסוק.
בגלל שאתה אומר שגם בירמיהו, בעצם מה אומר את זה בעצם עם הזה ולא על...
בדיוק. בדיוק, כי כתוב בפסוק, טוב לך בעצם היום הזה, על עשרה בטבת. לכאורה למה? אתם יודעים למה? זה ההסבר. כי בעשרה בטבת מתחיל חטא ההתעוררות. חטא אי ההתעוררות. כי מה זה עשרה בטבת? בעשרה בטבת דיווחו בחדשות, בסופי הכותרות, שמישהו בנה דייק מסביב לירושלים. אז הביאו את כל הזמרים, והם שרו יותר חזק שירושלים לא תיפול. שהקדוש ברוך הוא לא הביא אותנו לבנות את ירושלים כדי לגמור. שלא בשביל זה עברנו גלות והגענו הנה. ואנחנו בגאולה הבטוחה. הוי השעננים הבוטחים. אלה הדברים של הנביאים, על זה אנחנו מדברים. לכן אני אומר, היה באמת מבחינה עניינית, אין חינם, החומרה היא עשרה בטבת, י"ז בתמוז, תשעה באב.
אם היו חטאים בלי שעננות, זה היה פחות גרוע.
ברור. כי חטאים בלי שעננות זו התמכרות, שכשאומרים לך עכשיו, הגענו לקורס של התמכרות, אז אתה הולך לקורס של התמכרות.
מי שפשוט עשרים טבעת, זה היה את האפשרות לתקן.
זה הנורא. כלומר, אנחנו מדברים מהחודש העשירי בשנה התשיעית עד החודש הרביעי בשנה ה-11. לא, לא. לכן אני כל כך מדגיש עכשיו את התיארוכים שנשים לב אליהם. כשעוברים את זה במשך השנה, לא שמים לב. מדובר ב... אתם מבינים? מדובר בקדנציה. אמרתי, אתמול כשלמדנו, זה דבר נורא. מחילה, צדקיהו בונה מחילה. חז"ל מתארים מחריד איך צדקיהו נכנס למחילה ומתחיל לברוח ממנה. היא מערת צדקיהו שנמצאת שם למטה, שהיא לא מערת עצמה אלא היא חלק מהבריחה. כלומר בתוך הם ממשיכים עכשיו לחפור והם טוענים שהם יגיעו לשם, וזה ברור גם, היא חלק משלב הבריחה, שאתה יוצא משם, יורה דרך למי שמכיר שם, איך זה נקרא שם, מוואסי, איך קוראים לכפר הזה שפעם היינו נוסעים דרכו לחתוך לביקוש הביקה, עכשיו סוגרים, איך? לא, לא סילואן, ואדי ג'וז זה הלמעלה, ואז הכפר זה למטה. כן, בדיוק, נו, הכפר יש שיורדים אותו, נו, שבית אורות למעלה. הר הזיתים, אז הכפר למטה, נו. הטור זה הלמעלה. כן, הכפר הזה שיורדים, ועכשיו שמו שם את התחנת שאי אפשר לעבור כבר. לא חשוב. אז הירידה הזאת, וכך הוא יורד, המחילה הזו יורדת משם, יש היגיון פשוט למחילה. לא ייצרו מחילה סתם במקומות לא נכונים. אז המחילה הזו צריכה לרדת, לעבור דרך מעלה אדומים, האזור ההוא שם למטה. לא אמר להם, מהכפר, כן, נכון, ולחתוך עד יש רענן ביד ערבות יריחו. ערבות יריחו זה מקום מוכר. היא צריכה להגיע לערבות יריחו, ושם להיכנס. לפי חז"ל, צדקיהו נכנס למערה, למחילה, ומתחיל להיכנס אליה, לברוח. אתמול דיברנו על המחילה הזו, הוא נכנס למחילה, מתחיל לברוח, לברוח, לברוח. והקדוש ברוך הוא ארגן צבי שרץ למעלה. צבי רץ למעלה, לא אחריו. מעל המחילה. הוא רץ, בורח. עכשיו, הצבי הזה נורא מעניין את הכסדים, הם רצים אחריו. חשבתי לעצמי, מה הכסדים רצים אחריו? מה, משוגעים? זה הג'ובניקים. זה השקמיסטים. היו משועממים, יש מלחמה, יש בלגן, אף אחד לא בודק מי נמצא בבסיס, מי לא נמצא בבסיס. ראו צבי, אמרו רצים. עכשיו זה יופי של עסק, עושים מרוצי שליחים אחרי הצבי. ומחכים לראות איפה הוא יצא, רצים, שמים שליחים, ובערבות יריחו יוצא שם צדקיהו עם בניו. ואז תופסים אותו ומחסלים. ומביאים אותו למלך, ומעברים את עיניו, ושוחטים את בניו לעיניו. והמלך שואל אותו את השאלה המחרידה הבאה: באיזה דין אדוניך? זה לא שאלה בשיש תשובה, כי עכשיו יש פה מלך אחד, מלוכד נצר, השנים שלך כבר לא נספרות. באיזה דין אדוניך? אם בדינכם, ודאי אתה חייב מיתה, שהרי נשבעת בשם השם למלך בבל. כי יש ספר, פרק שלם בירמיהו, איך הוא עומד ונשבע בשם השם למלך בבל, וירמיהו אומר לו, אסור לך להפר את השבועה. אבל מה, בואו, אולי אני אעשה לך הנחה? אני לא אדון אתכם בדינכם. אתם לא מבינים את הציניות? הוא אומר לו, אדוני, אני עושה את דבר השם, לא אתה. בין שנינו יש פה רק אחד שעושה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. אתה זה ודאי לא. הוא צודק, לא יודע איך. אז הוא אומר לו, אלא מה, בואו אדון אתכם בדיננו. ודאי שאתה חייב הריגה. אלא מה נשארת השאלה? רק את מי אתה רוצה שאני אשחט לפני אותך או את בניך? כך עומד נבוכדנצר הרשע הזה. ואז מתחנן צדקיהו, תשחט אותי שלא אראה במות בניי. ואז שואל צדקיהו, נבוכדרצר, להבדיל את בניו, ומה אתם אומרים? והם אומרים, תשחט אותנו שלא נראה במות אבינו. הוא אומר לצדקיהו, ודאי שהבנים צודקים. ואז הוא שוחט אותם לעיניו, ואחרי זה הוא אומר לו, כדי שלא תראה את זה יותר מדי, נעבר את עיניך. אתם יודעים מה זו המחילה הזאת? לדעתי, המחילה הזאת זה גבל. המחילה הזאת, דיברנו בשבוע הזה על מחילה למעלה?
לא, לא יודע.
בשיעור באבות, על הרחוב.
רחוב, צה.
המחילה למעלה. החתירה שמנשה חותר ונחתרת לו. מחילה זו מילה של חז"ל. מחילה במקרא זה מחילות צורים. אצל חז"ל מחילה זה למחול על פשע. אתם יודעים מה זה פשע? ההבדל בין חטא לפשע הוא שחטא זו החטאה ופשע זאת התמכרות. פשע, אנחנו תופסים לא נכון את המילה פשע. פשעים חמורים זה קרימינל כך, וחטא זה קרימינל כך. חטא זה מתוק, פשע זה עם מפלצת עם הרבה שיניים והוא גם מסריח. זה פשע, אם הוא מאורגן אז בכלל.
אבל הפשע אין
לך, רק על החטא יש לך. בטח, על החטא, כן, זה הכל הולך כך. אתם יודעים מה זה פשע? זה נכון, יכול להיות שהפושע הוא יותר, אבל זה שטויות, זה הרוצה לשקר, הכי כדותו. אתם יודעים מה הבדל בין חטא לפשע? פשע זה חטא שכבר פסע. מפסעה. פוסע.
פסע
נגע. פסע נגע, ברא באור. וכשהחטא פסע, הוא נהיה לפשע. וכשהוא הפך לפשע, כך מסביר רש"י את חטאות נעוריי ופשעיי, אל תזכור. הוא אומר, זה אותו אחד. רק כשזה היה בנעוריי, זה היה חטאות. וזה הפך לפשעיי. אז הפשע הוא בעצם החטא שהפך להיות למשהו שכבר אי אפשר להפסיק אותו. כי אתה כבר לא יודע מה לעשות. כי זה כבר שלח גרורות. עכשיו בוא נדבר באופן הנפשי. אתה לא יודע מה לעשות כי אתה כבר התמכרת לגמרי. כי זה כבר בא ממקומות אחרים. באופן הפנימי דיברנו השבוע במשנה באבות. העושה עבירה קונה לו קטגור, ועוד קטגור, ועוד קטגור, ועוד קטגור, ועוד קטגור, ואתה כבר לא יודע איך שולטים. ואז אתה צריך לדעת מה עושים. פה סליחה לא מספיקה. פה צריך מחילה. מחילה זה עם קונדו.
הסליחה לא מסכימה את מחילה,
חסימה. נכון, בדיוק. סליחה, זה לשלוח, אבל חסום. הכל נחסם. זה לא מספיק, פה צריך לצנתר. נכון? אבל חזק, פה צריך לעשות עם בלאומיך. פה צריך להיכנס ככה. אין מה לעשות. אז כדי להיכנס ככה, זה כלל גדול. אתה לא יכול להיכנס מצד אחד, אתה צריך לשני הצדדים. אי אפשר לחפור גשר של צפת מצד אחד. אתה בא משני צדדים. כלל א' בהינדוס, אין מה לעשות. אתה חייב משני צדדים.
תעבור על פשע,
זה תעשה ככה, זה פילי פלאות. זה דבר מדהים.
תעבור על פשע כי צריכים שני הצדדים?
מעניין מאוד, צריך להיכנס לזה, זה עומק אדיר. אבל למה אני אומר, לזה ניכנס בעזרת השם באב ובאלול, אבל אתם יודעים למה אני רוצה להיכנס לזה? אני רוצה להיכנס לזה מנקודה אחת. אני חושב שזו המחילה שחפר צדקיהו. צדקיהו חפר מחילה, והצבי שהקדוש ברוך הוא שם שירוץ מעל המחילה אומר, תראה כמה אפשר להשקיע במחילה תת-קרקעית. למה לא השקעתם במחילה כזאת? כי זה לא תקצוב? הצד השני למחילה חייב להיות ראש ממשלת רבת עמון בגשר אלנבי? אי אפשר לארגן מחילה כזאת? אין אפשרות? כן, ירמיהו שמגיע הנה ומדבר על אפשרות למחילה. כולם עוסקים בי"ז בתמוז ובתשעה באב ושוכחים את פרק ל"ו שבירושלים הכריזו צום. והשרים הלכו על הצום. ואישרו קו לזה שלא עושים אותו. כלומר, זה לא שמדובר באנשים רעים, מדובר באנשים ענקיים. עם קושי אחד. שיש לי ביטוח, קשה לי להגיד, אני מכור, שלום, אני מבקש עזרה.
זה מה שאמרו, פחות אולי, שבטלו אנשי המנה, אלא לעניין של אבל, שהם היו אנשים צדיקים, שמכרו הרבה שברחו, אבל גם...
בכל זאת אנחנו קורטים המנה, אנשי המנה בטלו, עבדי, אנשי המנה עבד. זה העבד. זה סוגיה אדירה. ולכן לדעתי אנחנו בהקדמה שלישית וחייבים לפחות לפסוק ראשון להיכנס, ואז נעצור. ולכן לעניות דעתי מתחיל איכה ומתחילה הנבואה של ירמיהו בטרגדיה של עם עם עוצמה שאי אפשר לתאר, ולאן הוא מגיע. דווקא בגלל העוצמה. רק הפסוק הראשון. איכה ישבה בדד. איכה ישבה בדד. חז"ל אומרים שלושה נתנבאו בלשון איכה. משה, ישעיה וירמיה. משה אמר איכה אשא לבדי תורככם ומסעכם וריריכם. ישעיהו אמר, איכה הייתה לזונה קריה נאמנה. ישעיהו מתנבא לפני ירמיהו, הוא לא רואה את החורבן. אבל הוא מתנבא נבואות קשות מאוד. וירמיהו אומר, איכה ישבה בדד. אמר רבי לוי בתחילת איכה רבה פרק א', משל למטרונה שהיו לה שלושה שושבינים. מטרונה, כנסת ישראל. שהיו לה שלושה שושבינים, נביאים. אחד ראה אותה בשלוותה. ואחד ראה אותה בפחזותה. ואחד ראה אותה בניבולה. כך משה ראה את ישראל בכבודם ושלוותם, ואמר איכל אשא לבדי תוככם. עם כזה גדול, עם עם כאלה עוצמות, רב, רבתי עם, הם כולם אומרים את אותה נקודה. ישעיה ראה אותם בפחזותם. על מה ישעיהו מדבר? עושר, תענוג, שרייך סוררים, שוחד, כספים, הנאות. זוכרים את ישעיהו מתאר את ההתחלה, שם את הכל? ירמיה, ואז הוא אומר, איכה הייתה לזונה? הכל מותר. ירמיה ראה אותם בניבולם ואמר איכה ישבה בדד. כלומר זה לא רק פליאה, זה קינה שבאה לתאר את הכאב, איך זה קרה. ומה קרה בפסוק? איכה ישבה בדד, שימו לב רק להגדרות הראשונות ובזה נעמוד. איכה ישבה בדד, העיר רבת עם. הייתה כאלמנה, רבתי בגויים, שרתי במדינות, הייתה למס. מה ההבדל בין רבתי עם לרבתי בגויים לשרתי במדינות? מה אתם אומרים? איכה ישבה בדד, העיר רבתי עם, רבתי בגויים. רגע, לא, שים את הבדל בצד, אמרות שנייה. איכה ישבה בדד? סימן של עמי. עכשיו אני שואל על התארים שירושלים מקבלת. תואר א' רבתי עם. ברור. תואר ב' רבתי בגויים. תואר ג' שרתי במדינות. מה אתם חושבים? מה זה כל דבר מהשלושה? רבתי עם.
זה לפני.
איך?
הגודל.
בעצם אפשר לקרוא את זה כשלושה חצאים. איכה ישבה בדד, העיר רבתי עם. איכה הייתה כאלמנה, רבתי בגויים. איכה שרתי במדינות, הייתה למס. עכשיו, אם קוראים את זה בצורה שפשט, פשט נקרא. מדינה ומס מסודר לנו מאוד. מדינות זה שייך למס. שרתי במדינות זה מדינה. שרתי במדינות זה מדינה. זה עם ישראל. שהיה נחשב ל ל ל ל לאומה מבחינה מדינית ברמות מדהימות. אף אחד לא מעיז להגיע לירושלים. כשסנחריב הגיע לירושלים ואמר עוד היום בנוב לעמוד ינופף ידו הר בת ציון, אתם זוכרים מה קרה לו? אצל חזקיהו. אצל הסבא רבא, 185 אלף חיילי אשור מתים שכובים בבוקר. וסנחריב רץ לאשור ושם הורגים אותו. סיפור צדקיהו. והעולם כולו מבין מה, מה, מה זו ירושלים. עכשיו, זה לא העוצמה, זה העוצמה המדינית עכשיו. שרתי במדינות, ולכן גם המילה שרתי, מלשון שר, שררה. הייתה למס. המדינות הופכות אותה למס. אתם יודעים מה זה למס? 13 שנה עבדו את כדר לעומר, וב-14 שנה מרדו. יש מלכים גדולים שהם הופכים מדינות קטנות לרפובליקות קטנות של בננות. אנחנו מכירים את זה. וכל תפקידם הוא להעלות מס למלך. הם כלום, עניינם הוא להעלות מס. זה בדיוק מה שירמיהו מתאר בפרק נ"ב. את הקורמים והיוגבים לקחו. אז איכה שרתי במדינות הייתה למס. אוקיי, זה הבנתי. נו, אז מה זה בין רבתי בגויים לרבתי עם? בואו ננתח את הפסוק. איכה הייתה כאלמנה רבתי בגויים? רבתי בגויים ורבתי עם, על פי חז"ל, מתאר הבדל פשוט. ונראה לי שזה הגיוני בפשט, בואו נחשוב רגע בהיגיון. רבתי בגויים, אומרים חז"ל, זה דווקא בעניין של החוכמות, לא של המדיניות ולא של ריבוי העם, אלא חוכמה בגויים. גוי, המושג גוי, גוי, גוי זה גוף. גוי בא מגב. גוי בא ומתאר אומה. רבתי בגויים הייתה כאלמנה. כשהמדרש איכה רבא מתחיל לתאר את זה, הוא מתחיל מדרש אחד אחרי השני, צריך פעם לילה שלם, אני בכלל לא אכנס לזה עכשיו, אני גם לא צריך להיכנס לזה. בין אתנס בא לירושלים, ובין ירושלים בא לאתנס. אתנס, אתנס, ירושלים. אתנס זה אתונה. אתונה, יוון. אנחנו בהיסטוריה עכשיו, 587 לפני הספירה, חורבן בית ראשון. מתי בונים את האקרופוליס ביוון? 150 שנה אחר כך, 130 שנה אחר כך. רבתי בגויים הייתה פה, מפה למדו את הכל. ורבתי בגויים הייתה כאלמנה. עכשיו, לעניות דעתי, ירמיהו פה גם מנבא את ההליכה לכיוון הנכון. הרי בבל, ולאט לאט עוברים לכל המציאות היוונית וההלנית, עוד מעט. הוא מתאר איך החוכמה הגדולה של עם ישראל הופכת להיות כאלמנה. חז"ל מתארים כאלמנה ולא אלמנה ממש. כאלמנה. אתם יודעים מה זה כאלמנה? כאישה שהלך בעלה לעם, למדינת הים. לי אין ספק פה למה הוא מתכוון. איכה ההייתה כאלמנה? איך זה קרה לרבתי בגויים? אלה הגויים של החוכמות הגדולות. חוכמה בגויים תאמין. איך רבתי בגויים? ואתם יודעים מה זה כאלמנה? כאלמנה זה לא רק אישה שהלך בעלה למדינת הים. כאלמנה זה אישה שהולכת ממקום למקום, שהיא אומללה, שאין לה איפה להיות. היוונים ועולם החוכמה מאוד אוהב את היהודי הפילוסוף. הוא נהדר. תן לו קתדרה ליהודי הפילוסוף, והוא מאוד מאוד נחמד. זה לשימוש חד פעמי. אחרי זה זורקים ולוקחים אחר. אבל לקדנציה הזאת הוא מעולה. הגניוס. איך הרבתי בגויים? איך העוצמה של רבתי בגויים הפכה להיות כאלמנה? כאלמנה זה הכי נורא, זה לא אלמנה, זה האישה האגונה שהיא כאלמנה, שהיא כל הזמן בראש עם הבעל שעוד יחזור, ולכן היא לא יכולה להתחתן, למרות שהיא מאוד מנסה. היא מנסה להיות יוונית, היא מנסה להיות רומית, היא מנסה להיות אירופאית, ובסוף תמיד זורקים אותה.
בלי ביטוח. בלי הביטוח.
בלי הביטוח. בסוף תמיד מעיפים אותה. בסוף הכאלמנה הזאת, היא לא מצליחה. זה תיאור מדהים. ואז להתחלה, איכה ישבה בדד העיר רבתי עם. העם האדיר, הענק, שכל הזמן החשבונות שלו היו, אנחנו הולכים ממצרים, כי כל המדינות הולכות עם מצרים, כי יש לנו את תחפנחס מלמטה, ויש לנו את קרקמיש מלמעלה, ויש לנו את סוריה, ויש לנו את ארם. אני לא אכנס עכשיו לכל ההיסטוריה הזאת. זה הרי ספר מדהים במלאכים ובירמיה. כל החשבונות, ואיך אנחנו נהפוך להיות האומה הכי חזקה באום. איך כל הקשקושים האלה הפכו את אוח לישבה בדד. איך ישבה בדד העיר הבתיה. ובעומק, איך חזרת בעצם למקום הראשון שלך, של הנעם לבדד ישכון. למה בשביל הנעם לבדד ישכון היה צריך את כל המכות האלה? אז מדובר פה על שלושה דברים. זה פסוק, לא יאמן. אגב, כל פרק א' הוא בעצם, חוץ מפסוק ז', הוא שש צלעות. כך צריך ללמוד כל פסוק. כל פרק א' הוא כל פסוק, שש צלעות. זה לא חזרות סתם. איך ישבה... זה גבל, נו, זה באמת, זה מגילה לבכות אותה כל מילה. אבל לנתח אותה ולא לנתח על חשבון הבכי שלה. זה לא יאמן המגילה הזאת. השלושת הדברים הראשונים זה איך רבתי עם, שכל הזמן עוסקת ברייטינג, זה רבתי עם. איך אני אהיה מקובלת? למה להיות מקובלת? בשביל לקדש שם שמיים. למה להיות מקובלת? בשביל להופיע באום יפה, כדי שדגלנו יתנופף, כדי שנתנפנף. רבתי עם זה לא בא ממשהו רע, זה בא ממשהו מאוד טוב. סיפרתי לכם פעם, אני לא אזכיר את הסיפור כולו, פעם יצאתי משיעור, נכנס יהודי חשוב מאוד מאוד מאוד, נתן לי ברכה עם הרבה מוסר. אז ראיתי את הברכה, אחרי זה את המוסר, וזה... אחרי התמכרות זה עוזר. אני נכנס לשיעור, זה... אני זוכר אפילו איפה, זה היה הושענא רבה בבר אילן, והוא בשיעור היה שיעור מפוצץ. וסיימתי יצאו. אז הגיע יהודי, ויהודי הוא באמת, הוא לא גורנישט, הוא באמת יהודי, יהודי גדול אמיתי. היה לי לא נעים, היה לי ממש לא נעים. עכשיו, אני רצתי לשיעור אחר. אני באתי רק לשיעור אחד. ורצתי, מישהו שלושן הרבה, רצתי לשיעור במקום אחר, נסעתי. היה לי נורא לא נעים. ניסיתי לברוח מהצד השני, וכשאני יוצא הוא נכנס. ושולם עליכם, שולם עליכם. אז הוא אומר לי, שתזכה להעמידו תלמידים הרבה. אז היחתי, אז הוא תופס אותי והוא אומר לי, לא משנה כמה, אבל שהתלמידים יהיו הרבה תלמידים. גבל. מבינים מה זה להיכנס ב... שתזכה להרבה. יש עוצמה אדירה בלשבת בדד. הרבתי עם פה בא מההרבה, לא מהחוכמה. רבתי עם הוא השיקול שהופיע ולסוף זה וזה, רבתי עם. הרי כל המגילה הזאת מדברת, והמגילה, היופי, מה היופי המדהים של המגילה כשהצטרף אליה פרק ג' שירמיהו נתן לנו אישור, ירמיהו הוא החוסיד הראשון, הוא הרבי הראשון. רבי לגמרי ירמיהו. ירמיהו אומר, כשאני אומר עם, אני מתכוון לנפש האלוקית ולנפש הבינה. אני הגבר העוני בשבט עברתו. מי אתה? אתה ירושלים או אתה אתה? מי שקורא את פרק ג' ולא שומע את ירושלים, את ירמיהו, הוא לא מבין את פרק ג'. דוב עורב עולי ויציבני כמטרה לחץ, הוא הרי מתאר את חצר המטרה, הוא מתאר את, הוא מתאר את העציצים, הוא מתאר את הכל. הוא מתאר את החיים שלו, הביא בחיליותי בני השפטו. אבל מי שקורא פרק ג' ולא מבין שירמיהו רואה את עצמו כירושלים.
אם יש
האישה
היא סייעת. מי זו האישה? ובזה נעמוד. נקרא את האישה. את המדרש שעכשיו נגיד פה, זה, מי זאת האישה של ירמיהו? מי זו האלמנה? דקה. אז זה העיר הבת היא עמוד ישבה בדד, ואז הייתה כאלמנה רבתי בגויים, זה לא הבדת, זה פילי פלאות, זה האלמנה שמחפשת כל הזמן את הבית. יש לה חוכמות, יש לה עוצמות, מתפעלים מהחוכמה. אבל היא מחפשת את הבית, היא מחפשת, בית היא רוצה, היא רק רוצה בית. אלמה? זה אלמה?
אין פעלת מן.
כן, נו, אולי. ושרתי במדינות הייתה למס. כי הרי העוצמה של העם הזה שהוא יודע רק היא מדינה. ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, הם יודעים לבנות. היא הופכת להיות לנרצאי מלך בבל, לאחרוני הקורמים והיוגבים של מלך בבל, בשפלות שמתוארת בהמשך אחר כך. הרי תיאור ההמשך הוא ממשיך אחרי מלכים. זה העוצמה, שאחרי חורבן בית ראשון, אנחנו לא מפסיקים את התיאורים. אנחנו ממשיכים אותם. סוף מגילת אסתר כתוב, שאר הדברים, מלכי מדי ופרס, דברי הימים, עיין שם, פתח ויקיפדיה. אבל בסוף בית ראשון זה לא כך. אומרים לנו, ועכשיו נגיד לך מה הלאה. ושם פתאום מתארים את העליבות, את דלת העם פה ואת המתח עד הריגת דליה, את דלת העם שם. את המס, את הכאב, כולו 70 שנה. כולו 70 שנה, זה הכל. זה כלום. 70 שנה. אנחנו נעמוד בזה, אני רק מדרש אחד של שנייה ובואו נסיים. כי באתי הזכירה את האמא. אז מדרש אחד, שבו גם, שהזכרתי אותו אתמול, בסוף הדברים שהזכרנו. תשמעו, זה דבר פלא פלאות. כתוב במדרש, כיוון שלא היה לי פה ספר, אני קורא אותו קודם כל גם כי הוא כתוב יפה מהתרגום של ספר האגדה. אבל הוא מופיע, הוא מובא ברש"י בירמיהו למתת, והוא מופיע באיכה רבה. תשמעו, זה פלא פלאות. אמר ירמיהו, כשהייתי עולה לירושלים, זה מדרש שמתאר אחרי שירמיהו בשלב מסוים יוצא מירושלים, והוא הולך לקנות שדה מעת חנמאל בן דודו. ולפי המדרש, אתם יודעים למה זה קורה? כי הקדוש ברוך הוא מוציא אותו מירושלים, כי כל עוד הצדיק בירושלים אי אפשר להחריב את העיר. אז הוא מוציא אותו מירושלים, והוא קונה את השדה, וכשהוא חוזר, הוא רואה את העשן. וכשהוא רואה את העשן, אמר בליבו, שמא חזרו בתשובה להקריב קורבנות. הנה הקטורת עולה. כן, אבל עכשיו הוא רואה אשן ברמות אחרות לגמרי מהמקום הנכון, הוא רואה שכנראה אין אשנים אחרים. ועולה למעלה. בא ועמד לו על החומה וראה את ירושלים ואת בית המקדש. התחיל צובח ואומר, פיתיתני השם ואפת, פיתית אותי לצאת. וכועס. הוא מתחיל ללכת לדרכו ובדרך, הוא רואה את העצמות ואת את הבורחים ואת ומתוארים פה תיאורים שאי אפשר לתאר בכלל. והיה הולך ורואה את האצבעות של הידיים והרגליים המקוטעות ואת כל מה שקורה שם, הרי ההשתוללות של בבל מתוארת בצורות שאי אפשר לתאר, הם משתוללים שם, אתם צריכים להבין, זה אחרי שנתיים וחצי מצור ואחרי האלבון הכי גדול ואחרי זה שהעם הזה של ירושלים בגד בהם והולך למצרים, הרי זה טיפול בבוגדים. זה טיפול בבוגדת. זה הטיפול של בבל. זה לא סתם השיחה בין נבוכדנצר לירמיהו. יש לנו תיאור מדויק. זה גם טיפול בבוגדים אמיתיים, כי הם נשבעו. שרתי במדינות, זה הם הצליחו לתחמן את כל האום. הם היו המדינה. פתאום הכל התפרק. עכשיו תשמעו. והוא מגפף ומחבק אותם. והוא אומר, הלא כך הזהרתי ואמרתי לכם, תנו להשם אלוהיכם כבוד וטרם יחשיך וטרם יתנגפו רגליכם על הרי נשף. הוא בוכה. ועל אותה שעה נאמר על הערים מסבכי ונהי ועל נאות מדבר קינה וכו' וכו' וכו'. ואז הסיפור שבו אנחנו חותמים. אמר ירמיהו, תשמעו, כשהייתי עולה לירושלים, נטלתי עיניי וראיתי אישה אחת יושבת בראש ההר. לבושה שחורים ושערה סתור. צועקת ומבקשת, מי ינחמנה? ואני צועק ומבקש, מי ינחמני? קרבתי אצלה ודיברתי אימא. תשמעו, קרבתי אצלה ודיברתי אימא. אמרתי לה, אם אישת, דברי אימי. ואם רוח את, הסתלקי מלפני. ענתה ואמרה לי, אינך מכירני? אני היא שהיו לה שבעה בנים. יצא אביהם למדינת הים. עד שאני עולה ובוכה עליו, הוא לא חוזר ממדינת הים. לך תדע איפה הוא. באו ואמרו לי, נפל הבית על שבעה בנייך והרגם. ואיני יודעת על מי אבכה ועל מי אסתור סערי. עניתי ואמרתי, אין את טובה מאימי ציון. והיא, אמא שלי, עשויה מרעית לחיית השדה. עכשיו היא זבל שחיית השדה הולכת ודשה בה. ענתה ואמרה לי, בגבל, אני אמך ציון. אני היא אם השבעה. לא גבל? אמרתי לה, דומה מכתך למכתו של איוב. מאיוב נתלו בניו ובנותיו, וממך נתלו בנייך ובנותייך. מאיוב נתלו חספו וזהבו, וממך נתלו חספך וזהבך. איוב הושלך לתוך האשפה, ואת נעשית אשפה של זבל. וכשם שחזר הקדוש ברוך הוא וניחם את איוב, כך עתידו לחזור ולנחמך. גבל. רינח אמו, נח אמו.